אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
חבר כנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום.
שלום.
מה שלומך?
אני בסדר, ואיך אתם?
אנחנו בסדר, המדינה קצת פחות. אני רוצה לשאול, מה אתה אומר, מה יהיה? אני שומע שלפני כמה דקות, קורה שלפני כמה דקות, ישראל חיסלה את ראש המערך הרקטי של הג'יהאד האיסלאמי, והם הודיעו שבתגובה הם מצפה לנו עוד איזה מתח של רקטות. טוב שעשו את זה כמובן, אבל אני שואל, האם צריך לצאת למבצע רחב יותר? האם אנחנו נחטוף את זה כל כמה חודשים שוב ושוב? או שהפעם הזאת תהיה לנו איזה רווחה לאיזה חצי שנה או משהו?
אני לא חושב ש... קודם כל אני חושב טוב מאוד שעשו את המבצע הזה, חבל מאוד שנהרגו בו ילדים, וכמובן אני אברך גם על, על הפעולה האחרונה של מי שאחראי על שיגור רקטות, זה דבר חיובי, ארגוני הטרור, צריכים לדעת, יש כאן מדינה שיש לה יכולות, ולא תסבול שמאיימים עליה, ולא תסבול שמתנים לתנאים, ולא תסבול שיורים עליה 100 טילים, בסופו של דבר חייבת להיות תגובה. האם אתה חושב שיש מישהו במערכת המדינית, הפוליטית, שחושב באמת שצריך לחזור לעזה, אז יש לי הפתעות בשבילך? אני מעריך שלא. אני חושב שהיציאה מעזה, על כל הבעייתיות שלה, מצבנו יותר טוב היום אשר אם היינו נשארים שם. אני אפילו לא יכול לדמיין מה היה קורה אם היינו מהפריסה הרחבה שלנו היום ביהודה ושומרון, שחיקה של, של כל צהל כמעט שם, אם היינו צריכים באותו מצב להיות גם בעזה, זה היה אתגר מאוד מאוד גדול. אני אגיד לך יותר מזה, לא מעלה על דעתי מה היה קורה, אם היו פה מנהיגים האמיצים כמו מנחם בגין ורבין, שעשו שלום עם מצרים ועם ירדן, אם היינו צריכים להיות גם פרוסים בגבולות האלה, כמו שאנחנו בלבנון ומול סוריה, גם היה אתגר מאוד מאוד גדול. רוצה להגיד לך ש... אם רוצים לשנות את המצב, אני חושב שחייבים לשנות את המצב, ואני חושב שחייבים להיות חזקים כמו שאנחנו, ואנחנו צריכים להגיב כמו שאנחנו, ואנחנו צריכים לנצל את העוצמה שלנו, בשביל להגיע לדברים שהם מעבר לעוד צוות, עוד צוות, ועוד מכה ועוד מכה, וגם אם נעשה מבצע גדול מאוד בעזה, ונהרוג 400 מחבלים, עדיין, אז אולי הסבב ידחה בעוד שנה, אבל בסופו של דבר זה לא סבב הבא, זה בסופו של דבר לא יפתור את הבעיה. שיפתור את הבעיה צריכים הרבה מאוד אומץ והרבה מאוד ולקחת סיכונים.
תסביר לי כשאתה חושב... אומר לקחת סיכונים. אני זוכר את התקופה של ציפי לבני שקיבלה את המנדט לדבר עם הפלסטינאים, ואני זוכר את הדברים שלה קצת לפני שהתחילו השיחות האינטנסיביות שציפי לבני ניהלה, והיא שהיא דיברה פחות או יותר כמוך, חזרה משם מדוקת ואמרה, אני מצטערת להגיד, אין עם מי לדבר. והשאלה שלי, שתמיד אני שואל אותה, גם אותך, ושוב אני שואל, מה השתנה? הם לא רוצים, הם לא רוצים ללכת לקראתנו, הם לא רוצים שלום, הרי הם קיבלו כבר כמעט כל מה שאפשר לתת, הם לא יכולים להמשיך ככה, ומצד שני, גם אנחנו לא יכולים להמשיך כך. הם רוצים מדינה, אנחנו יודעים שמדינה שתהיה, אולי את החלוק בדעתך עליי, אנחנו חושבים, יודעים שמדינה שתהיה ממש קרובה אלינו, לא בדיוק תביא את השלום המיוחל, המדינה הפלסטינית, ואתה אומר צעדים אמיצים, מה זה צעדים אמיצים? מה צריך לעשות?
צעדים אמיצים זה בדיוק לא לעשות את מה שאתה עושה עכשיו, ולהגיד שאם פעם הפשלתי אז אסור לי לנסות עוד פעם. צעדים אמיצים זה אומר להפיק את הלקחים מההתנתקות מעזה, שיש בה הרבה דברים טובים, אבל גם בה הרבה דברים רעים, אנחנו רואים את זה היום, ולנסות להגיע למצב שאתה יכול לעשות את אותו דבר, קצת אחרת, ולא להגיע למצב הזה. לדוגמה, אני חושב שנסגת מבקעת הירדן, בכל הסדר, זה תהיה טעות איומה ונורא, כי אסור לנו לעשות רצף של המדינה הפלסטינית עם המרחב הערבי העצום שממזרח לנו. אני חושב שאם נעשה את זה בחוכמה, אפשר יהיה למנוע מיהודה ושומרון להגיע למצב של, של עזה. האם אני לוקח כאן סיכון? כן, אני לוקח סיכון. יש לנו את הצבא הכי חזק בעולם שידע גם לעשות שינוי של המצב הזה? כן, יש לנו ונדע לעשות שינוי. האם אני כרגע אין פרטנר, צריך לעשות הכל שיהיה פרטנר. אם לא יהיה פרטנר, צריך לעשות לה צעדים חד צדדיים. אני חושב...
רגע, אמרת צעדים חד צדדיים. שרון בזמנו התכוון לעשות צעדים חד צדדיים, הוא גם דיבר על זה. הוא נתן להבין שיכול להיות שתהיה נסיגה מחלק מהשטחים ביהודה ושומרון. אבל הוא התעורר ולא עשה את זה. זאת אומרת, התעורר כמובן הבין שכנראה זה לא הולך להיות טוב. אז אתה אומר שמה, צריך לסגת מיהודה ושומרון?
אני אומר, לא אמרתי שלסגת.
אני שואל, אני לא אמרתי שאמרת, אני שואל.
אני אמרתי לך מה אני אומר, אני אומר שבסופו של דבר, בסופו של דבר השליטה הזאת היא השליטה המלאה על הפלסטינים, במצב שהם נמצאים, בסופו של דבר זה לא טוב לנו. אז הפלסטינים לא מעניינים אותי, תאמין לי, שום סימפתיה לפלסטינים. לנו זה לא טוב. האם אני חושב שצריך לעשות התנתקות, לא מכל השטח, ברור שלא נפנה את אריאל, כן? יש 400-500 אלף תושבים שבמקומות הגדולים לא נוכל לפנות אותם. האם אני חושב שצריך לייצר מצב של התנתקות, של היפרדות והתנתקות כזאת שאנחנו לא בתוכם ואין לא בתוכנו, ויש מעברים מסודרים והם עוברים לנו כבר מעברים מסודרים, ואנחנו ביטחונית יודעים לשלוט גם על מה שנעשה וגם שלא יקרה שם מה שאנחנו לא רוצים, כמו שהיום נכנס דרך אגב, גם היום אנחנו לא מצליחים לשלוט בזה, אבל אם נגבה את זה בבנייה של גדר כמו שצריך, ונפעיל את המשאבים על שמירה על הגבולות, נוכל לבדל את זה, כי זה לא דומה לעזה ולמצרים שמפרידים 10 מטר וחופרים מנהרה. יש שם את כל בקעת הירדן ואפשר לשלוט את זה ברמה טובה מאוד. האם אני חושב שאחרי כל מה שאמרתי אני לא לוקח סיכון? כן, אני לוקח סיכון. השאלה מה יותר טוב ואיזה מדינה אני רוצה להיות. אני רוצה להיות מדינה שלא שולטת ב2.5 או 3 מיליון פלסטינים שנמצאים היום ביהודה ושומרון ומחזיקה אותה ונמצאים במצב שאנחנו נמצאים היום.
טוב, אני שומע את מה שאתה אומר, אני מבין את מה שאתה אומר, אבל האם שירותי הביטחון, צה"ל, כל הגורמים הלא פוליטיים חושבים כמוך?
לא יודע, יש שם דעות לפה ודעות לפה. אני חושב שהמשך השליטה, גם מבחינה בינלאומית אגב, לא רק מבחינה פנימית, כל הכל עושה לנו נזק לא נורמלי, בית עולה לנו בחיי אדם, וג' זה לא עומד בקנה המידה של דמוקרטיה אמיתית, או נגיד ליברליזם אמיתי. עכשיו אני לא אומר שצריך לעשות את זה בחופזה, ואני לא חושב שצריך לעשות את זה מחר בבוקר, אני לא שלום עכשיו, אני חושב שיש דברים שאסור לוותר עליהם כמו הביטחון, בשביל זה אני אומר לך בקעת הירדן היא לא שאלה בכלל, האם אני חושב שזה יכול לקרות מה בעוד חצי שנה? כנראה שלא. האם אני חושב שצריך לעשות את המהלכים בשביל שזה יקרה? אני בוודאי שכן, צריך לגייס לזה תמיכה, תמיכה ערבית רחבה מאוד, תמיכה בינלאומית, לעשות בשכל, יש לנו היום יחסים מצוינים עם חלק גדול ממדינות ערב, צריך להמשיך לפתח את הקשר הזה, אני מאמין שאם נהיה כנים ברצון שלנו, נוכל עוד להגדיל אותו, יש שם הרבה מאוד כסף, יש שם הרבה מאוד השפעה, אני חושב שבמכלול, אם מנהלים את זה נכון, אפשר להגיע לזה, צריך מנהיגות אמיתה, צריך בגין, צריך אריאל שרון, צריך רבין, צריך אנשים שרוצים באמת שהחיים של האזרחים פה יהיו יותר טובים,
שמתי לב,
ומוכנים לקחת סיכונים פוליטיים בשביל להגיע לזה.
שמתי לב שלא אמרת לפיד.
כי לפיד עוד לא עשה, עדיין לא עשה, אני דרך אגב אני חושב שאם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא בהחלט יכול להיות שהוא יוביל מהלך כזה, אני נתתי דוגמאות מההיסטוריה.
זה בדיוק מה שרציתי לשאול, אתה קלעתי לדעת חכמים כנראה, האם דעתו של לפיד כדעתך, והאם אם לפיד יהיה ראש ממשלה, וישנה אפשרות כזאת, האם הוא יפנה את אותם שטחים שעליהם דיברת לפני כמה דקות?
א', אתה צריך לראיין את לפיד ולשאול אותו, ב', לפיד...
אני מבטיח לך שאני אעשה את זה, אבל אני שואל אותך.
אז אני אומר לך, לפיד מבין את הבעיה היטב, בשביל זה בנאום שלו באום, אתה בטח זוכר לפני שנה ומשהו, הוא אמר שהפתרון הנכון הוא פתרון של שתי מדינות. אגב, גם נתניהו אמר את זה, גם נתניהו מבין את זה. בתוך הסיטואציה הזאת, בממשלה שאנחנו היינו, היה לנו את ימינה איתנו, ולא יכולנו לעשות את זה. לפיד לא יכל להתחיל לממש את זה. אני חושב שהציבור מתפכח מהשליה שאפשר בכוח לפתור את הכל, ומבין שהכוח הוא חשוב, הוא חיוני, אבל הוא בשביל לעשות מהלכים אחרים. ואני מקווה שאם לפיד, אני מאוד מקווה שלפיד יהיה ראש הממשלה, ואם הוא יהיה ראש הממשלה, אני מקווה שהוא ילך לכיוון הזה, ואני מאמין גם שהוא ילך לכיוונים דומים מאוד.
אתה מתכונן להתמודד נגדו?
יהיה פריימריז במפלגה, אמרתי את זה כבר לפני 8 חודשים, שברגע שיהיה את הפריימריז, אני אתמודד. הפריימריז יהיו כשיהיו בחירות, אני מקווה שזה יהיה מאוד מאוד בקרוב, וזה יכול להיות מעוד 5 שנה ועד לעוד 3 שנים.
אבל הוא יאפשר בחירות בעוד 5 שנה, אם אני לא טועה, זה אמור להיות...
זה לא עניין שהוא יאפשר, יש, היה לנו, התכנסנו, ובנינו צוותי, ובנינו את המנגנון, ובכל מקרה יהיה פריימריז. יכול להיות, פריימריז יהיו, זה החלטה של המפלגה, זה החלטה של לפיד, זה לא החלטה של...
אמרת, אז החלטה של לפיד זה החלטה של...
אני רוצה להתמודד.
אוקיי.
ויש, היה לנו הרבה מאוד מפגשים, ובסופו של דבר בנינו את המנגנון, בעצרה המנגנון לבחירת ראש הרשימה, השלב הבא יהיה מנגנון לבחירת החקים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך לעשות את זה. אנחנו רואים מה קורה בשבועות אחרות, אנחנו רוצים לעשות אחרת קצת, ושיהיה מנגנון כזה את עתידה עליו, אבל כרגע יש בחירות לראשות המפלגה, בהסכמה זה ברור, או לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. יש...
לא, אבל השאלה היא, אדם מתמודד כאשר הוא חושב שיש לו סיכוי, וכדי לדעת אם יש לו סיכוי, עושים סקרים. אז האם אתה עשית סקרים שבדקת שיש לך סיכוי מול לפיד, או שאתה אמר...
אני אעשה את הסקרים ואת הסקר שלי למול אלה שהם, למול הגוף הבוחר, בזמן שזה יהיה רלוונטי. גם אם הסקר יראה שהסיכוי הוא נמוך, אני מאמין שב...
ואם אתה מדבר על התמודדות... אבל רם, אם אתה מדבר על התמודדות בעוד 5 שנה, אתה צריך עכשיו לעשות הסקרים, ולדעת בדיוק איפה אתה נמצא.
אתה יודע, אבל זה יכול להיות עוד 5 שנה, ויכול להיות בעוד 2-3 שנים. ברגע שיחריזו על בחירות, יהיה מועד לבחירות, נעשה את מה שצריך בשביל לזכות. או אם נהיה טובים, אז נזכה, ואם לא נהיה טובים, אז נמשיך לשלט.
מי זה אנחנו? מי זה אנחנו?
מה זאת אומרת אנחנו?
אתה לא, אתה
אמר... אני
והצוות
שלי.
אתה והצוות, אבל אתה והצוות יש לך, בוא נאמר, מהלכים בתוך המפלגה, שאתה חושב שהסיכוי הוא כזה שכדאי להסתכן מול לפיד?
תראה, מה זה להסתכן?
אתה יכול להסתכן, כי אתה יודע שהיו כאלה שהתמודדו, והם כבר מזמן לא בחוץ.
מי שהתמודד, מי שאף אחד לא התמודד, אז לא היה לנו מנגנון, לא החלטנו בהחלטה משותפת שהולכים לפריימריז. כרגע אנחנו הולכים, אני לא יודע כמה אתה מכיר את לפיד, אבל אני מכיר אותו מצוין. אין דבר כזה, אתה מתמודד, אם אני אזכה, אני אזכה, אם הוא יזכה, הוא יזכה. ונמשיך לעבוד ביחד בכל מקרה.
טוב, בוא נעבור לנושא אחר ברשותך. אתה שם לב שאתם הייתם המפלגה השנייה בגודלה, באופוזיציה, והיום חבר הכנסת גנץ, השר לשעבר גנץ, מפיל עליכם, ואתם מצליחים, אני לא אגיד מצליחים, אבל בוא נגיד, אתם מצליחים לרדת בסקרים בצורה מעוררת השתאות אפילו, הייתי אומר, וגנץ, ככל שאתם יורדים, הם עולים.
תראה, המשימה הכי חשובה עכשיו, זה לפרק את הממשלה הנוכחית, היא באמת ממשלה גרועה בכל היבט. לא מכיר תחום אחד שהם טובים בו. ובוודאי ובוודאי הם גרועים במה שהם עושים כאן בתוכם פנימה. זאת המשימה עכשיו. אני מאוד שמח ש-12 מנדטים עברו מגוש אחד לגוש השני. הייתי מאוד רוצה שהם יעברו אלינו. הם לא עברו אלינו, הם עברו לגנץ. זה בסדר גמור. כרגע המשימה היא להפיל את הממשלה הקיימת, ואני מאוד שמח על הסקרים האלה. אני משוכנע שברגע שיהיה בחירות, וגם עד הבחירות שיוציאו על הבחירות, הציבור ידע להעריך את העמידה האיתנה שלנו על העקרונות שלנו, וזה שאנחנו לא מוכנים להתפשר בשום מקרה על שינוי שיטת בחירת השופטים, ואנחנו לא מוכנים להתפשר על זה שצריך לעשות כאן איזשהו משהו חדש, מה שהיה לא יכול להיות שיהיה, לא יכול להיות שחוקקו חוקי יסוד בלי שיש חוק יסוד חקיקה, ויכול להיות יהיה האי שוויון הזה מעוגן בחוקים, אנחנו מתעקשים על הדברים האלה, אני מעריך שהציבור יעריך.
בוא נדבר קצת על כלכלה.
כן, בבקשה.
קרן המטבע העולמית מורידה את תחזית הצמיחה של ישראל. כל הדברים האלה הולכים בד בבד עם הורדת תחזית דירוג האשראי של ישראל, אבל הורדת תחזית דירוג האשראי זה קורה אולי בתקופה שהיא, אתה יודע, המצב הכלכלי בארץ לא בדיוק רע. הייתי אומר אפילו בהשוואה למדינות אחרות הוא טוב. והם אומרים כך, הנתוני המקרו החזקים של ישראל הם חזקים, הם בסדר יחסית לעולם, אבל היות ובעולם ישנם כל מיני תנאים גיאופוליטיים כאלה ואחרים שעשויים להכביד על הכלכלה, זה יפגע גם בישראל. אבל הם לא מאשימים את הממשלה, הם לא אומרים שבגלל התנהלות כזו או אחרת של הממשלה משהו לא בסדר, אבל מצד שני אתה יכול אולי להחמיא לממשלה שמצליחה להוריד את יוקר הדיור, המחירים ממשיכים לרדת.
אני לא מחמיא לממשלה הזאת בשום דבר, למעט המבצע האחרון, שאני מקווה שיגמרו אותו כמו שצריך. הממשלה הזאת גרמה כאן לפילוג נוראי, הלכה בכוחנות לעשות כאן שינויים מרחיקי לכת שעושים כאן הפיכה משטרית. הם מארבעה חודשים בכנסת מתעסקים אך ורק בדבר הזה, שום דבר שקשור ליוקר המחיה. גם כשהוא הולך עכשיו לפתיחת הסניף של הרשת הצרפתית, הוא יודע הרי שאנחנו הבאנו את הסניף הזה ולא הוא, ופשוט המשיל עכשיו, אבל מי שחתם את כל העסקאות עם הסניף הזה זה הוא, שהוא מתגאה בהורדת מכסים, הוא יודע היטב שזה מהממשלה הקודמת חתמה, רק עכשיו זה נכנס לפועל, אבל האמת אף פעם לא הייתה נר לרגליו של מי ששר האוצר שלו קינה אותו שקרן בן שקרן. ולכן אני לא נותן לממשלה הזאת שום קרדיט בשום דבר, למעט זה שהם לקחו כלכלה מפוארת עם עודף תקציבי של 200 מיליארד שקל וחירבו אותה וקנו שלטון בכסף ושילמו עשרות מיליארדים או 12 מיליארד שקל לחרדים, ולא תיכנס לתקציב הזה, אין בתקציב הזה בשורה אחת לא לעצמאים ולא לשום דבר.
תגיד אתה...
וגם החוק עכשיו שאנחנו הבאנו לתת דמי אבטלה לעצמאים שקורסים, גם את זה הם הכשילו בכנסת האחרונה, עכשיו בהצבעה האחרונה.
אני רוצה להמשיך ולשאול אותך בנושאים הכלכליים, תראה, גל העלאות המחירים השבוע, שתפת כותרות מהעליות של מוצרי החלב ועד המשקאות הקלים, כל הדברים האלה בעצם מכבידים מאוד על האנשים, ואנחנו יודעים שלפי המדדים העולמיים, ישראל נמצאת במקום לא כל כך טוב, אבל זה לא התחיל עכשיו, בהשוואה לתושבים במדינות ה-OECD. מה צריך לעשות לדעתך כדי שהכלכלה הזאת באמת לא תידרדר ואנשים לא יצליחו לגמור את החודש כמו שזה מתחיל לקרוא כבר עכשיו?
צריך לייצר כאן תחרות מצד אחד ותנאים תחרותיים למי שעוסק בתוצרת מקומית, כמו שעושים בכל העולם. אגב, אתה יכול לפתוח את כל המדינה הזאת ליבוא, ובתנאי שאתה נותן כאן לחקלאים, ואני בא מהחקלאים, אז קל לי לדבר על זה, בתנאי שאתה נותן לחקלאים, תנאים להתמודד עם תנאי התחרות באירופה. חקלאים בארץ עובדים על רווח מאוד מאוד נמוך, ואם רוצים להוריד כאן את המחירים, צריכים לדעת לעזור להם להתמודד עם הדברים מחוץ לארץ, כי חקלאות, בעיקר של חקלאות, אתה רוצה ייצור מקומי. אבל הדרך להוריד את המחירים, זה לעודד התעשייה, לעודד את החקלאות וליצור תחרות. אז אני מקווה שהממשלה תדע לעשות את זה. למשל, ההגעה של להיות רשת סופרמרקטים, אני מניח שהיא תייצר כאן תחרות ותוריד את המחירים. הקמעונאים לוקחים כאן פער תיווך עצום בין מה שהם קונים לבין מה שהם מוכרים.
תגיד, אבל הממשלה בתקופה שלכם לא הסירה את הפיקוח על מחירי החלב? הרי אחת הסיבות זה הסרת הפיקוח על מחירי החלב.
היא לא הסירה את הפיקוח, היא חתמה הסכם חלב חדש.
שמה אומר? שמה אומר?
הרפתן יש לו, מסתכלים על התשומות שהוא משקיע, קובעים לו משכורת, וככה נקבע מחיר החלב. אם אתה אומר בשביל לייצר ליטר חלב, אני צריך איקס גרעינים, איקס סולר, איקס חשמל, המשכורת של החקלאי, ובסוף אתה אומר, ליטר חלב נמכר ב-2.2 לפני שקל ושני אגורות לליטר. וזה מגלם בתוכו את כל העלויות ואיזשהו רווח קטן לחקלאי, שהרווח שלו אגב זה המשכורת הממוצעת במשק. לא איזה משכורת של מנכ״ל, כן? ככה המחושב הזה, והחקלאים עובדים עם רווח מאוד מאוד נמוך, בעצם מין משכורת כזאת, הם עובדים עם משכורת.
אז מי השם בעליית המחירים? הרפתנים לא מרוויחים, רשתות השיווק אומרות, כל המחירים, מחירי התשומות עולים בצורה מטורפת, אז...
נכון, אז מי השם במחירים הם שניים. אחד, זה הממשלה שלא מכניסה את היד לכיס. כמו שעושים באירופה.
הממשלה היא צד בין החקלאים לבין רשתות השיווק?
בוודאי, יש כאן חקלאים, יש כאן רפתנים, יש כאן מחלבות ויש כאן רשתות שיווק. אתה צריך לדאוג שהרווח אצל כל אחד מהם יהיה רווח שסביר. אם היית דואג שהרווח יהיה רווח סביר, לא היה כאן...
למי אין רווח סביר? אתה כחקלאי, למי אין רווח סביר?
כרגע אין רווח סביר לחקלאי.
את זה הבנו, אבל מי אחראי? מי אחראי על זה? עזוב את הממשלה.
המחלבות כרגע מפסידות כסף. מפסידות כסף, כי תהליכי הייצור והכשרות, וזה המחלבה בארץ עובדת 5 ימים בשבוע, לא 7 ימים בשבוע. על הכשרות אתה צריך להוסיף עוד כמה אחוזים. אנחנו המדינה היחידה בעולם שלוקחת, לא היחידה בעולם, סליחה. אנחנו היחידה בעולם שלוקחת 17% מע"מ על מוצרי חלב. באירופה או שאתה לא משלם, או שאתה משלם עד 9%, ברוב המקומות
זה שבעה עוד. אתה יודע מה יקרה אם יורידו את המע"מ על מוצרי יסוד?
על חלב, מה
יקרה? לא, אני אגיד לך דבר נורא פשוט. השרשרת בדרך תישאר אותו דבר, וכמו שהורידו את המע"מ באילת, המחירים נשארו אותו דבר אפילו עלו. אז מה זה הדבר הזה? הרי ברור לך שהרווח הזה יחזור חזרה, והם לא יורידו את המחירים, הם יורידו ב-2%, אתם תורידו ב-16%.
לקימונאים, נכון?
כן.
אז תטפל בקימונאים, אין היום תחרות בקימונאים, יש מונופולים, 3-4 שחקנים, שבלי לדבר הם מתואמים, מתאמים בלי לדבר, הם חסו לתאם כמובן, אבל עובדה שהדברים...
שבאותו יום עלו המחירים בכל הסניפים ובכל הרשתות.
אני אתן לך דוגמה, ועלו, נכון, הם עלו כמעט במקביל, אחד מעלה, ואז השני מעלה, ואז השלישי מעלה, ותוך שבוע הם מתאמים את המחיר בלי לדבר, כי כל אחד פשוט עושה מה שהשני עושה. פשוט צריך לראות מי עושה את זה ראשון. אז שם הבעיה. אבל אתה תבין היום שהפער המחירים בינינו לבין אירופה הוא 23%. במקסימום הוא 23%. אם אתה רוצה, אם תיקח את זה שהמחלבות עובדות רק 5 ימים בשבוע ולא 7, תיקח את זה שיש לנו 17% מע"מ ויש מקומות שאין מע"מ בכלל, תיקח את זה שאנחנו מוסיפים X אחוזים על כשרות, אז אתה תראה שגם אתה לא עובד בניצולת מלאה של 7 ימים, אתה גם משלם על זה וגם משלם על זה, ואז אחרי אתה בא בטענות שבאירופה זה יותר זול. ובסוף האירופאים, אני אומר לך, מסבסדים את החקלאים, לא כמו בארץ. אז זה הסיפור.
טוב, המשך. הרפורמה במערכת המשפט, התחלת לדבר ואני רוצה לשאול אותך. כשהתחילה המחאה, והתחילה בצורה מאוד מסיבית, לא שהיא נפסקה, אבל אמרתם, ברגע שניכנס להידברות, אנחנו נעצור את זה וניתן פסק זמן, לפיד אמר את זה בהתחלה, לזכותו, אמר, אנחנו ניתן לממשלה ולאופוזיציה אפשרות להידבר ואולי להגיע להסכמים. אז הצלחתם להשפיע על ראש הממשלה והוא עצר את החקיקה. נכנסתם להידברות בבית הנשיא. ההידברות בעיצומה. היה איזה פרק זמן של שבועיים בגלל החג. למה ממשיכים עם המחאה? הרי עוד לא הוחלט שאתם הפסדתם, או הממשלה הפסידה, או שהגעתם לפשרה כלשהי.
אני אגיד לך בדיוק למה. בזמן שאנחנו מדברים, החוקים הרי כבר עברו כולם טרומית, חלק אפילו ראשונה, הם עומדים, הם בשעות, יכולים להיות חזרה בכנסת וללכת להצבע.
איזה חוקים עברו של ההפיכה המשטרית, או המהפכה המשטרית? מה?
הבחירת שופטים עברה. תרומית, חלק, הם עומדים מוכנים, הם עומדים במזכירות הכנסת, מוכנים להמשך התהליך.
מוכנים זה סיפור אחד.
מוכנים להמשך התהליך.
זאת אומרת, מוכנים, אבל הם עדיין לא.
זה אחרי הוועדות, הוועדות כבר גמרו לדבר עליהם. הם מוכנים להצבע.
בסדר, הוועדות, אתה יודע, חוק נכנס בצורה מסוימת לוועדה, הוא לא בהכרח יוצא.
די, הוועדות נגמרו.
לא, אני אומר, הוא לא בהכרח, תראה, אז על מה מדברים?
עכשיו אני אומר, האם אתה רוצה שהמחאה תפסיק? אתה יודע שנגנזה, החוקים האלה ירדו מהפרק.
מה זה נגנזה? אבל נגנזה, זה אומר, אין חוקים, אין כלום. אבל אתם בעצמכם אומרים שצריך לעשות רפורמה במערכת המשפט. אז בין גנזה, שנייה, רם.
מה זה החוקים האלה?
רם, שנייה.
מה
התמימות הזאת? אני אומר לך.
החוקים האלה כולם דנים ביכולת של איך בוחרים שופטים. אז מה אתה רוצה? שאני אפסיק את המחאה, החוק יהיה במזכירות הכנסת, עכשיו,
לא, אני מצפה,
זה מחר בבוקר, הוא לא צריך 24 שעות, הוא מביא את זה.
אתה צודק, אבל אתה צודק.
מה הבעיה? לא, אז למה אתה בא בטענות אליי?
אני לא בא בטענות, אני רק שואל את השאלות, אל תכעס עליי.
אני אומר, תגידו שזה, הורדנו את כל החוקים האלה, אם נגיע להסכמה, נחוקק חוקים חדשים שיהיו בהסכמה, ולא שיש אקדח על השולחן עכשיו בצורת החוקים האלה, ואנחנו נפסיק את המחאה. באמת, נו.
טוב.
זה לא הולך ככה.
טוב, אני מבין שזה לא הולך ככה. תגיד,
אין לזה, ובמקביל, שר המשפטים אומר, אנחנו נעביר את הכל, אל תדאגו. ורוזמן אומר, נעביר את הכל, אל תדאגו. ואפילו ראש הממשלה אומר, חבר'ה, יהיה בסדר, תנו לי להעביר את התקציב, אחרי זה נסדר את זה. מה אתה רוצה שאנחנו נאמין להם?
אני לא רוצה שום דבר, אני שואל את השאלות.
אתה מאמין דרך אגב לראש הממשלה?
תראה, אני מאמין שעכשיו קיימת איזושהי דברות שאולי עלולה להוביל לאיזושהי פשרה, ואתה אומר על הוואי, וגם אני אומר על הוואי, ואני חושב שצריכה ההידברות הזאת באמת להתקדם. אבל אתה יודע,
אתה רואה שאנחנו בבית הנשיא עדיין, למרות שאנחנו לא
מאמינים. אני חושב על כך כל עם ישראל שמחים, כי צריך להגיע באמת להידברות בינינו, ואני רוצה לשאול אותך גם כאדם
ש... תן לי להגיד רק עוד משפט אחד.
בבקשה.
לפני 75 שנה, הקימו את המדינה הזאת. יש מסמך שחתומים עליו כל המפלגות. זה המסמך המכונן, זה מסמך ההקמה. אי אפשר לשנות אותו. ומי שקורא אותו, בין השורות, אתה מבין, לא בין השורות בטוח, בצורה ישירה כתוב שמדינת ישראל תהיה מדינה יהודית, זאת אומרת לכל העם היהודי, היא לא תהיה יהודית על פי ההלכה.
נכון, ושמת לב שלא כתוב שם דמוקרטית.
רגע, והיא תהיה שוויונית, ולכל תושביה, כל תושביה, זאת אומרת, היא במילים אומרת, היא מפרטת מה זה דמוקרטיה. היא לא אומרת דמוקרטית.
אתה יודע למה היא לא אומרת דמוקרטיה.
למה?
כנראה בגלל שבן גוריון אמר, קצת קשה להגיע לדמוקרטיה עם הערבים. זה לפחות הפרשנות ששמעתי.
לא, אבל כתוב, הוא אמר, היא תהיה מדינה שוויונית לכל אזרחיה. לכל תושביה, הוא מקדיש את זה, לכל תושביה.
כן, אבל אתה יודע, דמוקרטית זו מילה עוצמתית. ברגע שהם מוציאים אותה מתוך...
אני מזכיר לך באיזה תקופה זאת הייתה. זה היה תקופה אחרת.
זה נכון. ההגדרה
שמדינה דמוקרטית מופיעה שם במלואה. ולכן אף אחד לא יכול לשנות את ה... אי אפשר. חוק הלאום הוא חוק לא חוקתי בעיניי.
תגיד,
הוא מנוגד למגילת העצמאות.
תגיד, שמעת את הרעיון שהיה בערוץ 11 עם כבוד השופט לשעבר ברק?
כן.
מה אתה אומר על, בוא נגיד, הקהל חטא, על זה שהוא אמר, עשינו את זה בצורה לא נכונה, שאלו אותו, תגיד, הנפוטיזם הזה, שאתה בעצם ממוביליו, אתה שלם עם זה? אמר לא. אבל האם זה לא ממשיך גם עכשיו?
אז אני יודע, אתה יכול לשנות. אתה תשלם את זה, אתה תשנה את זה. אתה חושב, לא תענה לי בשנות, שאם הקואליציה תבחר את השופטים, אז היא תבחר שופט מזרחי דווקא?
אני לא יודע, לפחות תן לה את הצ'אנס.
מה?
תראה, לא, אני אומר, אני לא יודע, לפחות תן לה את הצ'אנס. אבל אני לא אומר ש...
תדאג שיהיו תהליכים שיגרמו לזה שיהיו שם שופטים מזרחים. אני בעד כמובן, אגב גם היו ויש, אבל... אני בעד שיהיה יותר ייצוג, אני בעד שיהיה ייצוג לכולם. אסור לפוליטיקאים לגעת בשופטים. אסור ששופטים יהיו נחמדים לפוליטיקאים כדי שהם יבחרו בהם. גם אם יעשו טעויות, וגם אם יש שופטים לא טובים, וגם מה שאתה רוצה, וגם אם יש שופטים מושחתים, הכל בסדר. הכל לא בסדר, אבל זה יכול, דברים כאלה יכולים לקרות. דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות. אסור שפוליטיקאים, לא משנה אם זה אנשי מרד או אנשי עוצמה יהודית, אסור שפוליטיקאים יבחרו שופטים. אסור. מפני שאז זה אומר שכל המערכת מושפקת לשלטון.
מה זה אסור? אבל היום פוליטיקאים בוחרים שופטים וזה
היום,
בכל העולם.
היום יש וטו הדדי בין השופטים
נכון,
לבין הפוליטיקאים.
נכון.
אין אף אחד, לא השופטים בוחרים ולא הפוליטיקאים.
אתה אומר אסור להזיז את האיזון הזה.
אני חושב שהבחירה היא מצוינת. עכשיו יש שם הבעיה. דרך אגב, חוסר ייצוג, אתה יודע, זה פייק. יש לא פחות שמרנים ליברליים בבית המשפט העליון. או שלפחות זה לא כזה הבדל, אחד, והם שופטים כולם לפי החוק. והדבר השני הוא, אם רוצים להביא יותר מזרחים, שגם שם גם יש מזרחים, ויכול להיות שנעשו טעויות בעבר, בואו נתקן את הטעויות, שזה הפוליטיקאים הם אלה שיבדקו את הליכוד, מפלגה עם הרבה מאוד מצביעים מזרחיים, מפלגה מאוד מאוד מפוארת. בעשירה הראשונה שלה, נדמה לי, יש מזרחי אחד. אנחנו, יש עתיד, שבאים אלינו בטענות שאנחנו אליטיסטים, ראש המפלגה הוא אשכנזי, אחריו אורנה ברביבאי, מרוקאית מאפולה, אחריה כהן, מאיר כהן, מרוקאי מדימונה, אחרי זה יש לך את... את מירב בן ארי, ומירב כהן, וקרין אלהרר.
טוב, אף אחד לא בא אליכם בטענות בשיבות של האנשים, ובאמת... תגיד לי משהו אחר. חברת הכנסת טלי גוטליב, שידועה בחדות לשונה, וגם בכך שהיא אומרת את כל מה שהיא חושבת, יכולה אולי להרגיע אותך קצת, והיא אומרת בעצם, רפורמה לא תהיה, כי נתניהו בחר אחרת. היא יודעת משהו?
טלי גוטליב, אני צבעונית מאוד ואני מחבב אותה מאוד, אבל מי שמחליט נתניהו ויריב לוין שר המשפטים, כל הכבוד.
טוב, אז אנחנו נסיים. אני רוצה להודות לך, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.